בעמוד מ"ז דרכי תורה. החלקים השונים של התורה, דעת ועיון, ייחוד שדה, ההלכה והאגדה, הנגלה, הנסתר, מוכרחים להישמר שמירה מרובה על תחומי אופייהם המיוחדים, שלא להתערב זה בזה באופן של בלבול וטשטוש צורה ותוכן, עד כדי הגדרתו של החתם סופר שיש בתערבותם משום כליים. זה מצד פרטיות העניינים האלה, שהם צריכים להתייצב ממלוא צביונם המבורר בדייקנותו החסון במקוריותו. הרציודה פה בא להתמודד עם שאלה, עם איזשהו קונפליקט. מצד אחד, תורת השם היא אחת, הקדוש ברוך הוא נתן תורה אחת מן השמיים, והתורה היא באמת אחת, אתה אחד ושמך אחד. ולא רק שהתורה היא אחת במובן הזה שהיא באה ממקור אחד, היא אחת במובן הזה שהכל הכל עניין אחד, כל התורה כולה קשורה וכל הדברים מחוברים זה לזה. כמו שלמשל כשמקיימים מצווה, יש כאלה שנוהגים לומר לפני שמקיימים מצווה, יהי רצון שזה אני אקיים מצווה נגיד ציצית עם כל תרי"ג מצוות הכלולות בה. זאת אומרת שבכל פרט מחובר לכל הכלל, וככה זה בכל התורה, כל הנושאים מחוברים. וחכמי ישראל עסקו הרבה מאוד בקשרים שבין כל חלקי התורה, בין הנגלה לנסתר. והרב קוק למשל באורות התורה מדבר הרבה מאוד על הצורך לחבר, לקשר, לאגד את התורה, למצוא את האחדות שלה בכל המובנים. מצד שני אנחנו רואים שמבחינת ההדרכה הפרקטית, ההדרכה למעשה החינוכית, אנחנו לא עושים ככה. כשמישהו לומד גמרא, אז הוא לא מתחיל תוך כדי לימוד הסוגיה למצוא סברות מוסריות בניתוח הסוגיה. הוא מחפש סברות הלכתיות, לפעמים לומדים בבא בתרא. אז דנים לפי כללי חושן משפט. אבל לא מצאנו שמישהו יגיד עכשיו סברה רוחנית, סברה של אמונה. גם מאוד יהיה מסובך להביא ראייה ממדרש, מישהו יבצע להביא ראייה מאיזה מדרש אגדה בתוך סוגיה הלכתית. יגידו לו, אל תערבב עכשיו, זה אגדה, זה מה אתה מביא מדרש אגדה, זה לא קשור. אפילו ינסה להביא ראייה מהתנך, מאיזה פסוק בתנך, מאיזה סיפור בתנך, רוצה להוכיח מאיזה סיפור ראייה, זה לא יהיה פשוט כל כך. אנחנו מתקשים לראות איך שבפועל בפרקטיקה מחברים, לא כל כך מחברים. אז בחזון אתה אומר, דבר אידיאל, התורה אחת ואנחנו כל התורה אחת, אבל בפועל בהתנהלות אנחנו לא עושים את זה. ולא רק שלא עושים את זה, החתם סופר שהיה גדול גם בהלכה וגם באגדה, יש לו הרבה הרבה תשובות באגדה, היה גדול ונסתר, הוא כותב שאסור לערבב הלכה ואגדה, שזה כליים. כליים, כל אחד של עצמו הוא טוב, מפונים לטוב, מגמניות זה טוב, אתה מערבב אותם, זורה אותם ביחד, אסור. למה זה ככה? ורב ציודה פה נדרש להבחנה בין הצורך להבדיל ולהבחין ולשמור על התיחום של כל אחד, לבין בין המגמה של האיחוד, או מה המשמעות של האיחוד בעצם מבחינתנו. אז מצד אחד הוא אומר, יש פה חלקים שונים באמת. התורה מורכבת מכל מיני חלקים, וצריכים לשמור על כל התחום והאופי המיוחד של כל חלק. כדי שכל אחד יעשה את שלו, יביא את ברכתו, צריך לשמר אותו. אם אתה תערבב, אז לא יהיה לך לא עגבניה ולא מלפפון, יהיה לך משהו שהוא לא זה ולא זה. זה צריך להיזהר, כי אנחנו רוצים לנסות להרוויח את הקשרים, אבל בלי לטשטש את הזהות. לפעמים מתוך רצון לאחד, אתה מטשטש זהויות. ואנחנו לא רוצים לטשטש זהות. זה בלבול, זה אובדן מי שאתה. כמו שלמשל, אנחנו רוצים שיהיה שלום בין עם ישראל לבין העמים. אנחנו רוצים שיהיה שלום. רוצים שיהיה שלום על כל הארץ. אבל אף אחד מאיתנו לא רוצה שבגלל שיהיה שלום בינינו לבין העמים, שנטשטש את הזהות הישראלית. שמרוב רצון להיות קשור לכולם. אז אנחנו נדבר בשפה של כולם, ובראש של כולם. ניכנס למחנה המשותף של כולם. אני אקום אוניברסל עם כולם ביחד, וזה אותו ראש. ואז שאל במה אתה ישראלי? אין זהות ישראלית. זאת תהיה החמצה מאוד גדולה. כמה אנחנו נפסיד מזה, והעולם יפסיד מזה. כי הגוון המיוחד שנקרא ישראל, לא יאמר יותר, לא יתבטא יותר. או כמו שלמשל, אנשים רוצים שיהיה קשר בין גברים לנשים. המטרה היא בסוף של כולם. זה של להקים בתים בישראל, של גבר ואישה חיים ביחד. אז מה הכוונה שגבר ואישה חיים ביחד? שהגבר מפסיק להיות גבר, והאישה מפסיקה להיות אישה? לא. אנחנו מאוד רוצים שהגברים יהיו גברים, והנשים יהיו נשים. וחס ושלום, כותב הרב קוק בקבצים, הטעות הגדולה ביותר, הוא כותב, אומר שזה הבעיה מספר אחד בדור שלנו, כך הוא כותב, בעיה מספר אחד. שהגברים יפסיקו להיות גברים ואנשים יפסיקו להיות נשים, כך אומרים, שזה הבעיה הכי גדולה. כי רוצים לאחד, רוצה לאחד, אבל אחדות זה לא אומר טשטוש צורה. ולכן, אם אתה מערב הלכה והגדה, מערב נגלה ונסתר, מערבב תחומים שונים של התורה, זה כליים. אבל זה אומר המציאות הזה מצד הפרטיות. פרטיות הכוונה, כשאתה עוסק עכשיו בנושא מסוים, באופן ספציפי, צריך שזה יתייצב במלוא צביונו, בדיוק, עם חוסן, עם מקור, מישהו, בלי לטשטש את הזהות שלו. אתה לומד עכשיו גמרא, תלמד גמרא. אתה לומד אמונה, תלמד אמונה. אתה לומד תנ"ך, עכשיו תנ"ך. אל תתחיל יותר מדי לערבב, כי זה, אתה בסוף לא יהיה לך לא זה ולא זה. אתה לא תדע, שום דבר לא עומד בפני עצמו. אבל, יש מושג אחר, שנקרא איחוד, איך מאחדים. וזה נושא שהרב קוק עוסק בו הרבה מאוד. למשל, בנושא של קודש וחול. רוצים לחבר בין קודש לחול. מעולה. איך נחבר בין קודש לחול? היום יום שלישי, אז בואו נחליט שבאמצע יום שלישי היום, שעתיים יהיה שבת. בין 2-4 נעשה שבת. ככה נחבר בין קודש לחול. בתוך יום שלישי יהיה קודש פתאום. יהיה שעתיים שלא עושים מלאכה, וכולם ירחלו לחדרים, החליפו בגדים, נעשה קידוש, אחרי שנתיים נעשה הבדלה. ובשבת, כי אנחנו רוצים לחבר בין קודש לחול, אז באמצע שבת נעשה גם הפוך. באמצע שבת שעתיים של חול. תחבר בין קודש לחול. זה לא ככה, לא ככה מחבר בין קודש לחול. ריבום לקודש לחול לא נעשה על ידי ערבוב. שבת זה שבת, ועושים הבדלה, ואחרי זה יום חול, ויש מבדיל בין קודש לחול. המבדיל, אנחנו לא מערבבים. אז איך מחברים לקודש לחול? זה לא חיבור ישיר. החיבורים הם חיבורים עקיפים. בלשון הרב צבי יהודה קאן, לעומת זאת מדובר על יניקתם ההדדית של התחומים האלה. יניקה זה מושג מעולם הסוד, שפירושו השפעה עקיפה. השפעה עקיפה, יחסי גומלין, נקרא לזה ככה. תינוק שיונק מאמו נקרא גמול, נכון? גמול על האמא, יחסי גומלין. יש יחסי גומלין בין חלקים שונים. הם לא מעורבבים, כל אחד זה הוא, אבל יש איזה מאחורי הקלעים, בצורה מאוד עקיפה, נעלמת, יש מעבר, חילופי חומרים, לאט לאט. יניקה הדדית של תחומים. זאת אומרת שעיקר הנושא עכשיו זה לא לקחת שני דברים ולערבב אותם, אלא עיקר ערכו וכוונתו להשפעה הכללית שביניהם, משהו מאוד כללי, השפעה מאוד מאוד עקיפה, לא ישירה. אנחנו רוצים להיות בקשר עם עולם החי, זה חשוב. אנחנו רוצים להיות בקשר עם עולם החי. אז מה הכוונה? שאני עכשיו אלך לגן חיות ואני אכנס לתוך הכלוב של הקופים, ואני אהיה קצת קוף כדי להיות קשור לעולם החי, ואחר כך אני אלך לכלוב של הברווזים, ואני אנסה להיות קצת ברווז כדי... לא. הברווזים ברווזים, ואתה לא צריך להיות כמוהם. אבל, באופן כללי, אנחנו מקבלים משהו מעולם החי, ועולם החי מקבל משהו מאיתנו. זה לא משהו ישיר, זה משהו מאוד מאוד עקיף. אנחנו קולטים דברים, כל מיני שדרים מעולם החי. משהו בתעופה של הציפורים גורם לנו מעוף בנפש. משהו בחריצות של הנמלים גורם לנו אווירת עמל בנפש. זה לא שאנחנו חיים עם הנמלים, לא צריך ללכת לשם, אבל משהו עובר וזורם וממנו אליהם. זה זרמים לא קונקרטיים, קשה לסמן אותם, זרמים כאלו כללים. כן.
חשבתי עליו, זה בעולם של התורה של אביגר סולובייצ'יק, שרואים בפירוש שהוא לוקח הרבה הלכה, הוא מלמד מזה הרבה מוסר ואגדה וכאילו...
ואף על פי כן, הוא לא יעיז בשיעור גמרא או שיעור הלכה להביא סברות רוחניות, מוסריות, ועל פי זה להעביר שיעור בגמרא או לפסוק הלכה. הוא אומר את זה בתור...
ספר על התשובה זה
מתוסס
על הלכות
במפורש. כי זה ממש ספר באמת מיוחד, כי זה הלכות תשובה, זה נושא מאוד מיוחד, כי מצד אחד זה הלכה, אבל כולנו מבינים שתשובה זה נושא מוסרי. אז באמת אתה צודק שיש נושאים הלכתיים שממש עוסקים במוסר. אז שם באמת החיבור הוא מתבקש. אבל גם הוא, בשיעורים שלו בגמרא, ואני מאוד אוהב לקרוא את השיעורים שלו בגמרא, הוא לא יכניס סברה רוחנית, סברה אמונית, בתוך שיעורים שלו בגמרא, בטח לא בפסיקת ההלכה, ולהפך. זאת אומרת שיש, כמו שאתה אומר, יש ככה רעיונות ככה שקצת עוברים אחד מהשני, אבל זה לא ממש ערבוב רשמי, מדויק, הנה עכשיו אנחנו מערבבים. אלא יש השפעות הדדיות, משהו מאוד מלמעלה. וגם עוד כל דבר בין קודש לחול. מה זה להשפיע בין קודש לחול? אנחנו שבת זה שבת, זה קודש, ויום חול זה יום חול. אבל זה שיש שבת ויום חול באותו שבוע, יש השפעות הדדיות. יש זרמים שזורמים, שעוברים משבת ליום חול ויום חול לשבת. והזרמים שעוברים, אנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. המודעות להשפעות ההדדיות זה החיבור. זה לא שאתה מערבב, אלא שאתה מודע לזה שיש השפעות הדדיות. שכנים. הם לא בערבבים, הם שכנים. אבל יש ביניהם, השכנים משפיעים אחד על השני. חז"ל אומרים ללכת לגור ליד שכן טוב, להתרחק משכן רע. אתה לא חי איתו באותו בית, אבל יש השפעות הדדיות. כן.
אפשר אולי דוגמה להשפעה הדדית בין גמרא לאגדה?
כן, בוודאי. כשאדם לומד גמרא, הוא מתרגל למשל להיות עמל, לשאול שאלות, ולחפש סברה. עכשיו הוא הולך ללמוד אגדה. זה משהו אחר. זה היגיון אחר. אבל גם שם הוא מתרגל מהגמרה לעיקרון הזה של לשאול שאלות ולחפש סברה. זה יהיה סברה אחרת לגמרי. זה יהיו שאלות אחרות לגמרי. צורת דיון אחרת. אבל משהו בלימוד גמרה יוצר בנפש, באישיות, איזושהי נטייה שאחרי זה מביאה את ברכתה גם בלימוד אמונה. לימוד אגדה, כן? אז כשלומדים אגדה, אמנם זה לא אותו דבר כמר, אבל כן, אנחנו נשאל למה ומה הסברה. זה סברות אחרות, וזה שאלות מסוג אחר. אבל יש פה השפעה של הגמרא על לימוד האגדה. וגם הפוך.
אבל גם אם אתה שם דוגמה, לומד טבע והאגדה, עדיין מה שרחשת
נכון.
בלימוד
גמרא, נכון, ויש בכל זאת משהו בלימוד גמרא, בדיוקים, בסוג הסברות, בחילוקים, משהו שם שהוא... תורם תרומה ייחודית, מיוחדת, ללימוד אמונה. אני אסכים איתך גם שלימודי חול תורמים, נכון? אני אסכים לגמרי. וגם כן אנחנו מבדילים. מבדילים בין קודש לחול, ויש ביניהם מניקה הדדית, השפעות הדדיות. נכון. כן. אז בסוג תמי מצוות, אבל כשעוסקים בתמי מצוות, עכשיו אנחנו לומדים אמונה. לא יעלה לדעת שאדם באמצע דיון, באמצע לומד משנה ברורה, לומד פסקה אחר שם, הוא נכנס לטעם של מצוות שבת, ולפי זה הוא עכשיו רוצה להגיד סברה משנה ברורה. זה לא עובד. כן, אבל מה הטעם? אני אגיד, המטרה של לולב זה לעבוד את השם בשמחה. נכון? טוב, כיוון שהמטרה של לולב לעבוד את השם בשמחה, אז אני חושב שלולב ש... הוא בצבע צהוב, הוא עושה לי עצוב בלב, לב ירוק. ירוק עושה לי שמחה. צבע צהוב, כבר לא שמח. אז נראה לי שלולב צהוב הוא פסול. כי הוא לא עושה שמחה. ירוק משמח, צהוב כבר לא. זה לא נכון, לא כל פוסקים הלכה ככה. גם לולב צהוב הוא קשה. למרות שהוא לא ירוק, הוא כבר הצהיב, הוא לא יודע, לא לולב היבש, קשה. אבל לא עושה לשמחה, יש הדס כזה, אתה מכיר בסוף החג, ההדסים כבר נראים כן, כבר די, הם לא מתפרקים, אבל זה כבר לא יפה. נראה לי פסול. למה פסול? זה לא שמחתן לפני השם. פוסל את ההדסים. אתה לא פוסל הדסים ככה. זה הדס קשה. הוא נראה גרוע מאוד, הוא נראה כמו סמרטוט. אז מה? אבל הוא קשה. אתה לא בא עם סברות ולפי זה, זה. הפוך, אדם יגיד, המטרה בשבת זה מנוחה, נכון? אין לך בשבת, המטרה בשבת זה לנוח. לנוח הכוונה לתת לנפש שחרור. ואני יודע שכשאני הולך לעשות יוגה ליד הים עם אוזניות, אין, זה השחרור מדהים. לא, אני לא עושה דברים כאלה, אבל נגיד יש אדם כזה שעושה יוגה ליד הים עם אוזניות. סבבה, שבת. אנחנו לא מערבבים. יש לך סברה מה זה שבת, מעולה, טעמי מצוות, מצוין, ואתה לא עכשיו לפי זה פוסק הלכות. והפוך. זאת אומרת שהרעיון הוא טעמי מצוות הם טעמי מצוות, הם נותנים איזה השראה לשבת, יוצרים איזה הקשר, איזושהי השפעה, זה שאתה למדת את המצוות, זה נותן לך איזה אווירה, איזה גישה לשבת. אבל זה מהשפעה מאוד מאוד עדינה, ארטילאית כזאת. זה לא השפעה של אחד לאחד. לא השפעה ישירה. וזה נכון בכל התחומים. זה נכון כמו פעם שאומרים פה בהלכה והגדה, ומאוד מאוד מאוד חשוב להגיד את זה, זה נכון במקודש לכל. עסקנו בזה הרבה בשנים קודמות, במאמרי ראייה, שמהלכים מאוד ארוכים של הרב על זה, שמדברים על חיבור קודש וחול, זה לא חיבור ככה. זה חיבור עקיף. זה חיבור עדין. זה לא חיבור ישיר. כי באופן ישיר, זה קטסטרופה לחבור בין קודש לחול. אדם, יש רופא, הוא מנתח לב. הוא מנתח קרוב משפחה שלך. אתה בא לחדר ניתוח, מה העניינים? בסדר, אנחנו עכשיו מתחילים בניתוח. מאיזה צד אתה רוצה לי, אתה חותך את הנכנס עם המסרק? אני חושב משמאל, אומר הרופא, זה לפי כל התכנונים של הניתוח, חשבנו, זה צד שמאל. לפי תורת הסוד זה ימין. אני ראיתי הבוקר, למדתי, אין, אתה הולך בימין. זה חסד, לב, זה קשור לחסד, זה קשור לעניינים פנימיים, חייבים לתקוף מימין. אני רוצה לחבר בין קודש לחול. נכון? שסברות של קודש ייכנסו לתוך... שיהיה חיבור. זה לא, זה לא נכון. וגם הפוך. אנחנו לא מחברים ישירות. מה הקשר בין קודש לחול? זה שהרופא, זה שהוא התפלל בבוקר להשם, הוא מלא אמונה, ויש לו יראת שמיים, זה בעקיפין משפיע לזה שכשהוא עכשיו מנתח, אז הוא מנתח מתוך שליחות, ומתוך מסירות, ומתוך אהבת ישראל. זה השפעה נפשית, ערכית, זה לא השפעה בפרטים. זה השפעה במערכת. זה לא יורד לפרטים הקטנים. כן.
נכון.
אז זה חול.
וגם...
זה חול. ולכן, בצורה מאוד ברורה, פוסקי, תשאל היום פוסקים, יגידו לך לא לעשות כמו הרמב״ם. מה, לא לעשות כמו הרמב״ם? לא, כי זה חול. והחול השתנה. המדע התפתח, השתנה. ומה שהרמב״ם אמר בדור מסוים, לא נכון להם.
ויותר מזה ספר רפואה של יחזקאל?
אני שואל, האם היום מישהו יגיד לך ללך לפי ספר רפואה וככה ויותר? אסור. יש דפים שלמים בגמרא בגיטין, פרק שביעי, יש שם 4 דפים של תרופות. אסור לנסות בבית. חוץ לזה נראה, זה פשוט מגעיל. מה זה? זה היה, נגמר. זה כתוב בש"ס. אז מה? זה חול. אבל אם זה סוגיה בגמרא, אני לא אשנה. אם זה רמב״ם שבהלכות שבת, אני לא אגיד, הרמב״ם הזה לא רלוונטי, היה ונגמר. אני לא אגיד את זה. זה קודש. אבל אם הרמב״ם אומר שזבר מסוים כדאי לעשות אותו כי הוא טוב לבריאות, והיום המחקרים אומרים שלא, אז אנחנו לא נעשה את זה, כי זה חול. כי יש חול בעולם, ואנחנו כן רוצים לדבר עליו. הוא קיים, הוא נמצא. זה לא מעורבב מעורבב. יש חול, יש קודש. מדברים גם על זה וגם על זה. לא מערבבים, אבל הם שכנים. ואנחנו מבינים שזה חלק מהחיים שלנו, צריך גם חול בחיים. צריך לעסוק בו ברצינות, ביסודיות, אבל לא מערבבים. יש השראה, יש יחסי גומלין, יש זרמים של השפעות נפשיות, מחשבתיות, תפיסות, משהו שבין התחומים. זה משהו מאוד לא פרטי, לא מפורט, לא יורד לדקויות. וצריך להיות פה רגישים להבחנה בין חיבור פרטני לחיבור מערכתי כללי. כן. לא, יש השפעות הדדיות. לא, ממש לא. האם כתוב בתורה באיזשהו מקום איך צריך לנהל כלכלה? האם הכלכלה צריכה להיות קפיטליסטית או סוציאליסטית? כתוב בתורה באיזשהו מקום? האם נכון להפריט חברות ממשלתיות או לא להפריט חברות ממשלתיות? כתוב בתורה באיזשהו מקום? לא כתוב. זה חול. התורה אומרת לך, אל תשכח את העניים ואל תעשוק. וזהו, צדקה, חסד. מה, איך, נו, לא מדברים על זה. איך, איזה, איך לנהל מדיניות כלכלית? לא מדברים על זה. כן? זה חול. אלא מה, שכשאדם, איש חול, לומד תורה, והוא נפגש עם ערכי התורה, של חסד, של צדקה, של רגישות לעושק, של לא להתאבות לתוות בצעו, אז הוא סופג מערכים האלו. וזה ודאי משפיע בעקיפין על צורת ההתנהלות שלו, על הקוד הערכי שלו, על השיקולים שלו. אבל זה לא ברמה המקצועית של אחד לאחד, זה לא נכון, אי אפשר. זה חול. רואי ואבוי, אם אדם ילך עכשיו מתוך התורה, יחליט שאני מבין בכלכלה. אתה לא מבין בכלכלה. אתה שלמד את התורה זה מאוד נחמד, אבל אתה לא מבין בכלכלה. לא יודע, משום מה שואלים רבנים לקנות דירה, לא לקנות דירה. הם לא מבינים בזה, אני מודיע לכם, רבנים לא מבינים בזה. אל תשאלו אותם, לקנות דירה בזה, לקנות דירה שם. אין שום, לא מבינים בזה, מאיפה הם אומרים לדעת את זה? מה? להתפלל שיהיה לך טוב, זה משהו אחר, להתפלל זה מצוין. אני אומר לך, לקנות זה, לקנות זה. הוא לא יודע מאיפה הוא מבין בזה. הוא לא יודע, זה לא התחום שלו. הוא עוסק, הוא יכול להתפלל עליך, שיהיה לך טוב, זה תמיד אפשר. גם לא ברפואה. יש במקרה מישהו שבמקרה מבין, יכול להיות שבאופן מקרי יש איזה רב שהוא, התחביב שלו זה ללמוד נדלן, אז הוא מבין בזה, במקרה יכול להיות, זה נחמד. ויש במקרה רב אחד שהוא התמחה מרפואה, יכול להיות. אבל כעיקרון, מה פתאום אתה שואל רבי לנו רפואה? נורא והיום. אבל למה הם מיוחלים שבת? בגלל שהיה נהם השפעה של קודש. הקודש לא השפיע על החיים שלהם. נכון? מה זה קשור לנושא? לא בגלל זה אתה, הקודש לא נכנס לחול, הוא לא מתערב בחול, הוא משפיע על החול, נותן השראה על החול, הכוונה כללית לחול, הוא לא נכנס לתוך החול. זה קרב, והחול, צריך לדעת את זה, כשהחול מרגיש שהקודש נשלח לו לחיים, אז הוא בועט. אז הוא מגיב בחומרה רבה, ובאיזשהו מקום הוא צודק. חנקת אותו. ולא ננשום. אתה רוצה להשפיע, תשפיע מיר. אל תיכנס לי, אני חול עכשיו, אל תשגע אותי. אני עכשיו בחול. וגם הפוך. כן, בתית, מישהו רוצה שם שם.
קשר בין דד למדינה, שזה השפעה
ישירה. בדיוק, זה לא השפעה, זה השפעה עקיפה. לא ישירה. פעם מאוד עקיפה, שבאופן כללי יש לנו השפעות הדיצופיה, אבל לא בפרטים הקטנים, אין. יש מבצע צבאי עכשיו, שר הביטחון רוצה לצאת למבצע צבאי, הוא צריך לשאול רבנים מה אתם אומרים, האם להוציא 30 אלף חיילים או 20 אלף חיילים, לשתף תותחים או רק טנקים, מה פתאום לשאול את הרב, מה זה קשור?
אבל היה
חושן,
היה
שואלים
חושן.
זהו נבואה, בסדר, נדבר עכשיו על קודש רגיל, לימודי. הוא מתקשר לרב הצבאי, לראשי לצהל, מה אתה אומר, מה דעתך, כמה טנקים להוציא. מה פתאום? זה חול. הוא מבקש, בוודאי, שזה שהרב ייתן שיחה, באופן כללי על אמונה ועל ביטחון ועל צדקת הדרך. זה ישפיע בוודאי על המוטיבציה ועל הנאמנות ועל המוסר של החיילים. כן, אז זה לא אחד לאחד. השפעה עקיפה, בין קודש לחול. זאת אומרת שההשפעה היא כללית, או בלשון של הרב צבי יהודה פה, הרטבת רעננות מעיינית. להרטיב זה לתת לחות, לתת איזה משהו, איזה משהו באוויר. משהו קצת עם לחות, משהו מרענן. אז זה לא שהקודש נכנס לתוך החול, או שהאגדה נכנסת להלכה. אלא זה שאתה לומד אגדה, אמונה, זה נותן ככה איזה רעננות ואיזה רוממות כללית, שכשאתה תימד הלכה, זה משריע עליך רוח. זה יוצר מצד שני, עברת תופעה מבקרת. הצד השני של המטבע, כשאתה לומד הלכה, אתה נהיה יותר ביקורתי, אתה נהיה יותר מדויק, יותר ספציפי. זה מקרין חזרה לימודי אגדה, שגם הם נהיים קצת יותר ביקורתיים ומדויקים. זה מביא ברכה לכל הקומה הרוחנית מעת חברתה המקבילה לה. זה חברות מקבילות, דווקא כשהן כל אחת עומדת בפני עצמה. הן נהדרות עוז בכל שכלול כוחן ושיעורן, כל אחד מי שהיא. ההשפעות הדדיות הן לא על זה שאתה מקופף. ההלכה היא הלכה, והאגדה זה אגדה. ויש ביניהם השפעות כאלו כלליות, עניקות. השפעות שלא רואים אותן, מאחורי הקלעים. לפי מציאות פתיחת החלונות, יש פה הגדרה יפה כזו, לפתוח חלונות. אני בתוך הבית, אני פותח חלון, למה אתה פותח חלון? תצא החוצה. אתה רוצה אוויר, לא? תצא החוצה. לא, אני לא רוצה להיות בחוץ, אני רוצה להיות בבית. ואני שיש לי קיר, כי יש הבדל בין הבית לבין החוץ, ואני לא רוצה להיות בחוץ עכשיו. כי אני רוצה להיות בבית, אבל אני רוצה יחסי גומלין ביני לבין החוץ. אז זה פותח חלון. משהו מדויק, משהו מסוים. זה לא שתשתשתי בין הבית לחוץ. אם יהיה בית שהוא כולו רק חלונות, זה לא בית. אדם יחס לבית, כל הבית חלונות. אני לא מרגיש בבית. כולם רואים אותי מבחוץ, כולם מסתכלים עליי, אני פתוח לגמרי. זה לא מרגיש בית. צריך, יש קירות. ויש מעברים. יש אור קצת שנכנס, אוויר, ריחות, משהו מבחוץ שנכנס. יש איזה קשר בין הפנים לחוץ. זה חלונות. צינורות, עוד ביטויים מעולם הסוד. זה נקרא צינורות. לגידולן וחיזוקן הכללי, זה השפעה כללית, לא מטשטשת, לא לפרטים. יש פה מקום גם, מתפתחים כתוצאה מכך, אנשים שמתמחים בזה. הוא קורא לזה שרי בעיניים. אנשים שהמומחיות שלהם זה הכישורים. יש אנשי הלכה ואנשי אגדה, ויש אנשים שההתמחות שלהם זה יחסי הגומלין הדדיות. הוא קורא לזה שרי בעיניים, יושבים בעיניים. חובקים זרועות עולמים. הם אנשים מדהימים, כי הם גם וגם. אבל זה לא הכוונה שהם בלבלו ותשתשו. הם מתמחים בהתקנת חלונות. לפעמים הם קובעים גם פרטים מסוימים ותואמים מזה לזה אפילו בסדר רגיל. לפעמים אתה תראה ממש השפעות, מה אתה יכול למסמן אותם. לא שזה ממש, אבל אתה רואה כל כך השפעה, הנה ממש אפשר לראות את ההשפעה. אפשר ממש להצביע לה. הנה, אתה רואה? הנה האגדה השפיעה להלכה. והנה ההלכה השפיעה להאגדה. זה לא שהסלט. אבל ההשפעות בסוף יש להם אפשר לסמן אותם, כל מיני נקודות מגע. יצרו להיות שיש כמה פרטים, ועל אחד דברים מסוכרים לכל, שיש בהם התנוצצות ההשפעה הכללית. ההשפעה היא כללית, אבל לפעמים אתה רואה איזה התנוצצות של זה, אתה רואה איזה סימפטום להשפעה הכללית. אז אתם, כולכם מניחים תפילין בבוקר, נכון? אתם שמים עושים על האצבעות, כל מיני דברים, נכון? זה לא כתוב בהלכה. איפה זה כתוב? בקבלה. אז למה עושים את זה? כי הקבלה וההלכה בסוף פשוט. הנה, זה סימפטום, לעבודה שיש קשר. הנה, זה ניצוץ כזה. הנה, יש תורה, כשאני קושר, אני שם שבע קריחות. לא כתוב, ברמב"ם לא כתוב לעשות שבע קריחות. אין דין שבע. בתורה גם לא כתוב. בש"ס, בשום מקום בהלכה, לא כתוב לעשות שבע קריחות. אז למה עושים שבע קריחות? זה השפעה של הקבלה. אז זה מה הכוונה שאנחנו עכשיו מרבבים? זה נקודת מגע. הנה, אתה רואה שיש קשר, אנחנו מפגשים עם סימפטום. זה נקודת מגע. זה נקודות מגע עדינות, שמעידות על כך שיש השפעות הדדיות. אבל כשפוסקים הלכה בהלכות תפילין, אז לא הולכים לעולם הסוד, ולפי זה פוסקים הלכות. וכשלומדים את הסודות של התפילין, אז לומדים סודות של תפילין. עכשיו לא לומדים גמרא, ולא רמב"ם, ולא שולחן ערוך, לומדים הארי. מבחינים. רבי שמעון בר יוחאי לא הכניס לתוך הזוהר סוגיות הלכתיות ולא הכניס את הזוהר לתוך המשניות. יש זוהר ויש משנה. ויש ודאי הקשרים, יש ודאי השפעות הדדיות.
אבל יש, כן, נגיד, נטילת ידיים.
כן. קדוש
לבנה.
קדוש לבנה מופיע בש"ס.
לא,
חלק התוספות.
כן.
כן, זה מה שאמרתי, כל מיני רמזים לעובדה שיש קשר. נטילת ידיים זה הלכה, מה זה גמרא? אבל זה הלכה. זה לא כתוב בנסתר. כתוב בהלכה. סברה הלכתית. בוודאי שיש גם השפעות בין הנסתר הזה. יש כל מיני מסרים על הנסתר שמשפיעים לדחות נטילת ידיים. מופיע, בוודאי.
מה?
צורת החשיבה. צורת החשיבה. צורת, נכון, צורת החשיבה היא צריכה להיות נפרדת. זה צורת חשיבה הלכתית וזה צורת חשיבה אגדתית. יהיו השפעות, אבל לא בצורת החשיבה.
כן, אני אומר, שאלה מאיפה אתה יודע, מה זה דבר כאילו, עברת
את הגבול
כאילו. אוקיי,
שבע... אני מסביר, האם זה השפיע על צורת החשיבה? האם עכשיו אתה לומד, ככה אתה סובר סברות בהלכה. האם זה משפיע על צורת הניתוח ההלכתי שלך? ממש, חורש שאתה לא לומד כמו כולם. אתה רואה שכל הראשונים והאחרונים כותבים סברות בגמרא, ואתה בכלל יש לך סברות לקוחות, לא יודע מאיפה. אז אתה רואה, אתה מדבר זר, זה ראש אחר. כנראה שאתה טועה. אתה מביא סברות שאתה רואה שאף אחד לא אומר אותן, שהן לא קשורות לכאן. היה, זוכר שהיינו בשנה א' בישיבה, אז היה, באמצע השנה, אז הרבנים, הרב אמר שכל אחד יכין סוגיה, חבורי, כאילו שיעור קצר. אז היה סוגיה בפרק שלישי של כתובות, על קימלי בדרה במיני. שאדם יש לו שני עונשים, אז הוא ננש רק בעונש החמור ולא בעונש הקל. ויש המון מצבים כזה, מתי אני אומר שזה מעשה אחד, מתי זה שני מעשים, טיעון שלם. הוא התפלפל, הבחור וזה, ובאמצע השיעור אמר, באמת... כל בן אדם, כל נזק של בן אדם למקום, זה גם נזק של בן אדם לחברו. כי באמת, שאתה עושה עבירה, אז אתה מזיק אל כלל ישראל. אז הוא רצה להסביר זה, הרב התחיל לקרוע אותו שם, גמר אותו, אמר לו, אל תקשקש לי עכשיו קשקושי. עכשיו אנחנו בסוגיה מסכת כתובות. אל תכניס לי עכשיו כל מיני סברות שלמדת באורות, שזה נכון, אבל עכשיו לומדים כתובות. עכשיו תגיד סברות של לקוחות מהראשונים והאחרונים פה.
יש פוסק
על נטילת ידיים,
כאילו יש פוסק על הלכה
אומרים, אבל כשהוא דן בסוגיה הלכתית אז הוא דן לפי ההלכה. רק אחרי שהוא דן לפי ההלכה הוא אומר יש פה איזו נקודה מסוימת שאנחנו נוגעים לפי הקבלה. אבל כשהוא דן בסוגיה, כותב תשובה הלכתית, כותב לומד גמרא, הוא לא מכניס לתוך הגמרא הסברות, זה רק במעשה. אבל בצורת ניתוח של הלימוד, אמרתי, בניתוח הלימודי, זה לא מושפע. יש השפעות בנקודת קצה, גם מנהג של קבלה, אבל בסברות, זה הנושא שלנו. צורת חשיבה היא מובדלת. זה הדגש פה. יכול להיות שבמעשה יהיו כל מיני נקודות של מגע, אבל הלימוד, שהרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, תקרא תשובות שלו בהלכה, זה תשובות בהלכה. ופסקי דין שלו זה פסקי דין. אין שם... קמצוץ של קבלה, כלום. סוגיות. הוא היה גדול וענק בקבלה. ועשה דברים לפי הקבלה בחיים שלו. אבל תקרא תשובות שלו, בהלכה, בכל תחומי ההלכה, באבן העזר, בחושן משפט, באורח חיים, אין שום רמז, כלום, למה שהוא אומר לא לעשות, כלום. זה לא נכנס לצורת הניתוח, לצורת החשיבה ההלכתית. מתוך כך, כיוון שיש השפעות כלליות, אז מתגלה האמת הפנימית, השורש. באים עניים לשורשם, שבאמת, באמת בשורש, בעצמות השמימית של התורה, היא באמת אחת. ובאמת בדעת העליונה, יש סייעת הדשמיים ממרום, בעומק המיטת העיון, באמת, באמת, יש השפעות הדדיות, וכי בשורש באמת הכל אחד. הקפה נשגבה של כל צדדים וחלקים, ואדם מצליח להגיע באמת, באמת, שהכל נקשר. אז יש אם כן שלוש מדרגות. מדרגה ראשונה, הבחנה. מדרגה שנייה, השפעות הדדיות, עדינות כלליות. מתוך כך, מדרגה שלישית, באמת, יחידי סגולה חושפים את השורש האחד ואת העובדה שבאמת באמת בפנימיות הכל אחד. העוסק בתורה לשמה משים שלו בפמלה של מעלה ובפמלה של מטה. הצליח למצוא את הכישורים. אבל אנחנו, זה לא נובע, זה לא מתחיל מטשטוש, מקפיצה. והשלוש המדרגות האלו הרב קוק חוזר עליהם בהמון מקומות. גם היחסים בין קודש לחול, בהמון נושאים שתמיד לזכור את שלוש מדרגות. בהתחלה ההבדלה, השפעות יחסי גומלין עדינות, עד כדי כך שאפשר לסוף למצוא את השורש הולכות. ושבפנימיות, בשורש, באמת יש קשר ביניהם. אבל בהדרכה, ההדרכה להגיע היא הדרכה של להבדיל והשפעות עדינות, עקיפות, כלליות. יום טוב לכם, בהצלחה, בשורות טובות. בעמוד מן זין, דרכי תורה. החלקים השונים של התורה, דעת ועיון, ייחוד שדה, ההלכה והאגדה, הנגלה, הנסתר, מוכרחים להישמר שמירה מרובה על תחומי אופייהם המיוחדים, שלא להתערב זה בזה, באופן של בלבול ותשטוש צורה ותוכן, עד כדי הגדרתו של החתם סופר, שיש בתערבותם משום כליים. זה מצד פרטיות העניינים האלה, שהם צריכים להתייצל ממלוא צביונם, המבורר בדייקנותו, החסון במקוריותו. הרציודה פה בא להתמודד עם שאלה, עם איזשהו קונפליקט. מצד אחד, תורת השם היא אחת. הקדוש ברוך הוא נתן תורה אחת מן השמיים. והתורה היא באמת אחת. אתה אחד ושמך אחד. ולא רק שהתורה היא אחת במובן הזה שהיא באה ממקור אחד. היא אחת במובן הזה שהכל הכל עניין אחד. כל התורה כולה קשורה וכל הדברים מחוברים זה לזה. כמו שלמשל כשמקיימים מצווה, יש כאלה שנוהגים לומר לפני שמקיימים מצווה, יהי רצון שזה אני אקיים מצווה תנדיגי ציצית עם כל תרי"ג מצוות הכלולות בה. זאת אומרת שבכל פרט מחובר לכל הכלל. וככה זה בכל התורה. כל הנושאים מחוברים. וחכמי ישראל עסקו הרבה מאוד בקשרים שבין כל חלקי התורה, בין המגלל, הנסתר. והרב קוק למשל באורות התורה מדבר הרבה מאוד על הצורך לחבר, לקשר, לאגד את התורה, למצוא את האחדות שלה בכל המובנים. מצד שני אנחנו רואים שמבחינת ההדרכה הפרקטית, ההדרכה למעשה החינוכית, אנחנו לא עושים ככה. כשמישהו לומד גמרא, אז הוא לא מתחיל תוך כדי לימוד הסוגיה למצוא סברות מוסריות בניתוח הסוגיה. הוא מחפש ספרות הלכתיות, לפעמים לומדים בבא בתרא. אז דנים לפי כללי חושן משפט. אבל לא מצאנו שמישהו יגיד עכשיו סברה רוחנית, סברה של אמונה. גם מאוד יהיה מסובך להביא ראייה ממדרש. מישהו יבצע להביא ראייה מאיזה מדרש אגדה בתוך סוגיה הלכתית. יגידו לו, אל תערבב עכשיו. זה אגדה, זה מה אתה מביא מדרש אגדה, זה לא קשור. אפילו ינסה להביא ראייה מהתנך, מאיזה פסוק בתנך, מאיזה סיפור בתנך, רוצה להוכיח מאיזה סיפור, ראייה, זה לא יהיה פשוט כל כך. אנחנו מתקשים לראות איך שבפועל, בפרקטיקה, מחברים, לא כל כך מחברים. אז בחזון, אתה אומר, דבר אידיאל, התורה אחת, ואנחנו, כל התורה אחת, אבל בפועל, בהתנהלות, אנחנו לא עושים את זה, ולא רק שלא עושים את זה. החתם סופר, שהיה גדול גם בהלכה וגם באגדה, יש לו הרבה הרבה תשובות באגדה, היה גדול ונסתר, הוא כותב שאסור להרבב הלכה ואגדה. שזה כלאיים. כלאיים, כל אחד של עצמו הוא טוב, מפונים לטוב, מגמניות זה טוב. אתה מערבב אותם, זורה אותם ביחד, אסור. למה זה ככה? אז הרב ציודה פה נדרש להבחנה. בין הצורך להבדיל ולהבחין ולשמור על התיחום של כל אחד לבין בין המגמה של האיחוד, או מה המשמעות של האיחוד בעצם מבחינתנו. אז מצד אחד הוא אומר, יש פה חלקים שונים באמת. התורה מורכבת מכל מיני חלקים, וצריכים לשמור על כל התחום והאופי המיוחד של כל חלק. כדי שכל אחד יעשה את שלו, יביא את ברכתו, צריך לשמר אותו. אם אתה תערבב, אז לא יהיה לך לא עגבניה ולא מלפפון. יהיה לך משהו שהוא לא זה ולא זה. זה צריך להיזהר, כי אנחנו רוצים לנסות להרוויח את הקשרים, אבל בלי לטשטש את הזהות. לפעמים מתוך רצון לאחד, אתה מטשטש זהויות. ואנחנו לא רוצים לטשטש זהות. זה בלבול, אז זה אובדן מי שאתה. כמו שלמשל, אנחנו רוצים שיש שלום בין עם ישראל לבין העמים. אנחנו רוצים שיש שלום. רוצים שיש שלום על כל הארץ. אבל אף אחד מאיתנו לא רוצה שבגלל שיש שלום בינינו לבין העמים, שנטשטש את הזהות הישראלית. שמרוב רצון להיות קשור לכולם. אז אנחנו נדבר בשפה של כולם, ובראש של כולם. ניכנס למחנה המשותף של כולם. אני אהיה אוניברסל עם כולם ביחד, וזה אותו ראש, ואז שאל במטה ישראלי, אין זהות ישראלית. זאת תהיה החמצה מאוד גדולה. כמה אנחנו נפסיד מזה, והעולם יפסיד מזה. כי הגוון המיוחד שנקרא ישראל, לא יאמר יותר, לא יתבטא יותר. או כמו שלמשל, אנשים רוצים שיהיה קשר בין גברים לנשים. המטרה היא בסוף של כולם, זה של להקים בתים בישראל, של גבר ואישה חיים ביחד. אז מה הכוונה שגבר ואישה חיים ביחד? שהגבר מפסיק להיות גבר, והאישה מפסיקה להיות אישה? לא. אנחנו מאוד רוצים שהגברים יהיו גברים, והנשים יהיו נשים. וחס ושלום, כותב הרב קוק בקבצים, הטעות הגדולה ביותר, הוא כותב, אומר שזה הבעיה מספר אחד בדור שלנו, ככה הוא כותב, בעיה מספר אחד. שהגברים יפסיקו להיות גברים ואנשים יפסיקו להיות נשים, ככה אומרים, שזה הבעיה הכי גדולה. כי רוצים לאחד, רוצה לאחד, אבל אחדות זה לא אומר טשטוש צורה. ולכן, אם אתה מערב הלכה והגדה, מערב נגלה ונסתר, מערבב תחומים שונים של התורה, זה כליים. אבל זה אומר המציאות הזה מצד הפרטיות. פרטיות הכוונה, כשאתה עוסק עכשיו בנושא מסוים, באופן ספציפי, צריך שזה יתייצב במלוא צביונו, בדיוק, עם חוסן, עם מקור, מישהו, בלי לטשטש את הזהות שלו. אתה לומד עכשיו גמרא, תלמד גמרא. אתה לומד אמונה, תלמד אמונה. אתה לומד תנ"ך, עכשיו תנ"ך. אל תתחיל אותו מדי לערבב, כי זה, אתה לא יהיה לך לא זה ולא זה. אתה לא תדע שום דבר לא עומד בפני עצמו. אבל יש מושג אחר, שנקרא איחוד, איך מאחדים. וזה נושא שהרב קוק עוסק בו הרבה מאוד. למשל בנושא של קודש וחול. רוצים לחבר בין קודש לחול. מעולה. איך נחבר בין קודש לחול? היום יום שלישי? אז בואו נחליט שבאמצע יום שלישי היום, שעתיים יהיה שבת. בין 2-4 נעשה שבת. ככה נחבר בין קודש לחול. בתוך יום שלישי יהיה קודש פתאום. יהיה שעתיים שלא עושים מלאכה. כולם ירחו לחדרים, החליפו בגדים, נעשה קידוש. אחרי שנתיים נעשה הבדלה. ובשבת, כי אנחנו רוצים לחבר בין קודש לחול, אז באמצע שבת נעשה גם הפוך. באמצע שבת שעתיים של חול. חבר בין קודש לחול. זה לא ככה, לא ככה מחבר בין קודש לחול. ערבוב בין קודש לחול לא נעשה על ידי ערבוב. שבת זה שבת, ועושים הבדלה, ואחרי זה יום חול. ויש מבדיל בין קודש לחול. המבדיל, אנחנו לא מערבבים. אז איך מחברים בין קודש לחול? זה לא חיבור ישיר. החיבורים הם חיבורים עקיפים. בלשון הרב צבי יהודה קאן, לעומת זאת מדובר על יניקתם ההדדית של התחומים האלה. יניקה זה מושג מעולם הסוד, שפירושו השפעה עקיפה. השפעה עקיפה, יחסי גומלין, נקרא לזה ככה. תינוק שיונק מאמו נקרא גמול, נכון? גמול על האמא, יחסי גומלין. יש יחסי גומלין בין חלקים שונים. הם לא מעורבבים, כל אחד זה הוא, אבל יש איזה מאחורי הקלעים, בצורה מאוד עקיפה, נעלמת, יש מעבר, חילופי חומרים, לאט לאט. יניקה הדדית של תחומים. זאת אומרת שעיקר הנושא עכשיו זה לא לקחת שני דברים ולערבב אותם, אלא עיקר ערכו וכוונתו להשפעה הכללית שביניהם, משהו מאוד כללי, השפעה מאוד מאוד עקיפה, לא ישירה. אנחנו רוצים להיות בקשר עם עולם החי, זה חשוב, אנחנו רוצים להיות בקשר עם עולם החי. אז מה הכוונה? שאני עכשיו אלך לגן חיות ואני אכנס לתוך הכלוב של הקופים, ואני אהיה קצת קוף כדי להיות קשור לעולם החי, ואחר כך אני אלך לכלוב של הברווזים, ואני אנסה להיות קצת ברווז כדי... לא. הברווזים ברווזים, ואתה לא צריך להיות כמוהם. אבל, באופן כללי, אנחנו מקבלים משהו מעולם החי, ועולם החי מקבל משהו מאיתנו. זה לא משהו ישיר, זה משהו מאוד מאוד עקיף. אנחנו קולטים דברים, כל מיני שדרים מעולם החי. משהו בתעופה של הציפורים גורם לנו מעוף בנפש. משהו בחריצות של הנמלים גורם לנו אווירת עמל בנפש. זה לא שאנחנו חיים עם הנמלים. לא צריך ללכת לשם. אבל משהו עובר וזורם, וממנו אליהם. זה זרמים לא קונקרטיים, קשה לסמן אותם, זרמים כאלו כללים. כן. ואף על פי כן, הוא לא יעיז בשיעור גמרא או שיעור הלכה להביא סברות רוחניות, מוסריות, ועל פי זה להעביר שיעור בגמרא או לפסוק הלכה. הוא אומר את זה בתור...
ספר על התשובה זה מפוסס על הלכות, במפורש...
כי זה ממש ספר באמת מיוחד, כי זה הלכות תשובה, זה נושא מאוד מיוחד, כי מצד אחד זה הלכה, אבל כולנו מבינים שתשובה זה נושא מוסרי. אז באמת אתה צודק שיש נושאים הלכתיים שממש עוסקים במוסר. אז שם באמת החיבור הוא מתבקש. אבל גם הוא, בשיעורים שלו בגמרא, ואני מאוד אוהב לקרוא את השיעורים שלו בגמרא, הוא לא יכניס סברה רוחנית, סברה אמונית בתוך שיעורים שלו בגמרא, בטח לא בפסיקת ההלכה, ולהפך. זאת אומרת שיש, כמו שאתה אומר, יש ככה רעיונות ככה שקצת עוברים אחד מהשני, אבל זה לא ממש... ערבוב רשמי, מדויק, הנה עכשיו אנחנו מערבבים. אלא יש השפעות הדדיות, משהו מאוד מלמעלה. וגם עוד כל דבר בין קודש לחול. מה זה להשפיע בין קודש לחול? אנחנו שבת זה שבת, זה קודש, ויום חול זה יום חול. אבל זה שיש שבת ויום חול באותו שבוע, יש השפעות הדדיות. יש זרמים שזורמים, שעוברים משבת ליום חול ויום חול לשבת. והזרמים שעוברים, אנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. המודעות להשפעות ההדדיות זה החיבור. זה לא שאתה מערבב, אלא שאתה מודע לזה שיש השפעות הדדיות. שכנים. הם לא בערבבים, הם שכנים. אבל יש ביניהם... השכנים משפיעים אחד על השני. חז"ל אומרים ללכת לגור ליד שכן טוב, להתרחק משכן רע. אתה לא חי איתו באותו בית, אבל יש השפעות הדדיות. כן.
אפשר אולי דוגמה להשפעה הדדית בין...
כן, בוודאי. כשאדם לומד גמרא, הוא מתרגל למשל להיות עמל, לשאול שאלות, ולחפש סברה. עכשיו הוא הולך ללמוד אגדה. זה משהו אחר, זה היגיון אחר. אבל גם שם הוא מתרגל מהגמרא, לעיקרון הזה, של לשאול שאלות ולחפש סברה. זה יהיה סברה אחרת לגמרי. זה יהיו שאלות אחרות לגמרי. צורת דיון אחרת. אבל משהו בלימוד גמרא יוצר בנפש, באישיות, איזושהי נטייה שאחרי זה מביאה את ברכתה גם בלימוד אמונה. לימוד אגדה, כן? אז כשלומדים אגדה, אמנם זה לא אותו דבר גמרא, אבל כן, אנחנו נשאל למה ומה הסברה. זה סברות אחרות, וזה שאלות מסוג אחר. אבל יש פה השפעה של הגמרא על לימוד האגדה. וגם הפוך.
אבל גם אם אתה, לומד טבע והגדה, עדיין מה שרכשת בלימוד גמרא,
נכון, ויש בכל זאת משהו בלימוד גמרא, בדיוקים, בסוג הסברות, בחילוקים, משהו שם שהוא תורם תרומה ייחודית, מיוחדת ללימוד אמונה. אני מסכים איתך גם שלימודי חול תורמים, נכון? אני מסכים לגמרי. וגם כן אנחנו מבדילים. מבדילים בין קודש לחול, ויש ביניהם מניקה הדדית, השפעות הדדיות.
סיפר
אז בסוג תמי מצוות, אבל כשעוסקים בתמי מצוות, עכשיו אנחנו לומדים אמונה. לא יעלה לדעת שאדם באמצע הדיון, באמצע לומד משנה ברורה, לומד פסקה אחר שם, הוא נכנס לטעם של מצוות שבת, ולפי זה הוא עכשיו רוצה להגיד צבא המשנה ברורה. זה לא עובד. כן, אבל מה הטעם? אני אגיד, המטרה של לולב זה לעבוד את השם בשמחה. נכון? טוב, כיוון שהמטרה של לולב לעבוד את השם בשמחה, אז אני חושב שלולב ש... הוא בצבע צהוב, הוא עושה לי עצוב בלב, אוהב ירוק, ירוק עושה לי שמחה. צבע צהוב כבר לא שמח, אז נראה לי שלולב צהוב הוא עשוב, כי הוא לא עושה שמחה. ירוק משמח, צהוב כבר לא. זה לא נכון, לא כפוסקים הלכה ככה. גם לולב צהוב הוא קשה. למרות שהוא לא ירוק, הוא כבר הצהיב, הוא לא עדיין לא לולב היבש, קשה. אבל לא עושה לי שמחה, יש הדס כזה, אתה מכיר בסוף החג, ההדסים כבר נראים כבר די, הם לא מתפרקים, אבל זה כבר לא יפה. נראה לי פסול. למה פסול? זה לא שמחתן לפני השם. פוסל את ההדסים. אתה לא פוסל ההדסים כבר. זה הדס קשה. הוא נראה גרוע מאוד, הוא נראה כמו סמרטוט. אז מה? אבל הוא קשה. אתה לא בא עם סברות ולפי זה, זה. הפוך, אדם יגיד, המטרה בשבת זה מנוחה, נכון? מתי המטרה בשבת? זה לנוח, לנוח הכוונה לתת לנפש שחרור. ואני יודע שכשאני הולך לעשות יוגה ליד הים עם אוזניות, אין, זה השחרור מדהים. לא, אני לא עושה דברים כאלה, אבל נגיד יש אדם כזה שעושה יוגה ליד הים עם אוזניות. סבבה, שבת. אנחנו לא מערבבים. יש לך סברה מה זה שבת, מעולה, טעמי מצוות, מצוין, ואתה לא עכשיו לפי זה פוסק הלכות. והפוך. זאת אומרת שהרעיון הוא טעמי מצוות הם טעמי מצוות, הם נותנים איזה השראה לשבת, יוצרים איזה הקשר, איזושהי השפעה, זה שאתה למדת טעמי מצוות, זה נותן לך איזה אווירה, איזה גישה לשבת. אבל זה מהשפעה מאוד מאוד עדינה, ארטילאית כזאת. זה לא השפעה של אחד לאחד. לא השפעה ישירה. וזה נכון בכל התחומים. זה נכון כמו פעם שאומרים פה בהלכה וגדה, ומאוד מאוד מאוד חשוב להגיד את זה, זה נכון בין קודש לחול. עסקנו בזה הרבה בשנים קודמות, במאמרי ראייה, יש מהלכים מאוד ארוכים של הרב על זה, שמדברים על חיבור קודש לחול, זה לא חיבור ככה. זה חיבור עקיף. זה חיבור עדין. זה לא חיבור ישיר. כי באופן ישיר, זה קטסטרופה לחבור בין קודש לחול. אדם... יש רופא, הוא מנתח לב, והוא מנתח קרוב משפחה שלך. אתה בא לחדר ניתוח, מה העניינים? בסדר, אנחנו בכלל מתחילים בניתוח. מאיזה צד אתה רוצה לי, אתה חותך את הנכנס עם המסרק? אני חושב משמאל, אומר הרופא, זה לפי כל התכנונים של הניתוח, חשבנו זה צד שמאל. לפי תורת הסוד זה ימין. אני ראיתי הבוקר, למדתי, אין, אתה הולך בימין היום. זה חסד, לב, זה קשור לחסד, זה קשור לעניינים פנימיים, חייבים לתקוף מימין. אני רוצה לחבר בין קודש לחול. נכון? שסברות של קודש ייכנסו לתוך, שיהיה חיבור. זה לא, זה לא נכון. וגם הפוך. אנחנו לא מחברים ישירות. מה הקשר בין קודש לחול? זה שהרופא, זה שהוא התפלל בבוקר להשם, הוא מלא אמונה, ויש לו יראת שמיים, זה בעקיפין משפיע לזה שכשהוא עכשיו מנתח, אז הוא מנתח מתוך שליחות, ומתוך מסירות, ומתוך אהבת ישראל. זה השפעה נפשית, ערכית, זה לא השפעה בפרטים. זה השפעה במערכת, זה לא יורד לפרטים הקטנים. כן.
יש
הרבה
מפרשות של
בריאות, של... אז זה חול.
וגם...
זה חול. ולכן, בצורה מאוד ברורה, פוסקי, תשאל היום פוסקים, יגידו לך לא לעשות כמו הרמב״ם. מה, לא לעשות כמו הרמב״ם? לא, כי זה חול. והחול השתנה. המדע התפתח, השתנה. ומה שהרמב״ם אמר בדור מסוים, לא נכון להם.
ויותר מזה ספר רפואה של יחזקאל.
אני שואל, האם היום מישהו יגיד לך לך לפי ספר פאדל, לקחת יותר? אסור. יש דפים שלמים בגמרא בגיטין, פרק שביעי, יש שם 4 דפים של תרופות. אסור לנסות בבית. חוץ לזה, זה נראה, זה פשוט מגעיל. מה זה? זה היה, נגמר. זה כתוב השס. אז מה? זה חול. אבל אם זה סוגיה בגמרא, אני לא אשנה. אם זה רמב״ם שבהלכות שבת, אני לא אגיד, הרמב״ם הזה לא רלוונטי, היה ונגמר. אני לא אגיד את זה. זה קודש. אבל אם הרמב״ם אומר שזבר מסוים, כדאי לעשות אותו כי הוא טוב לבריאות, והיום המחקרים אומרים שלא, אז אנחנו לא נעשה את זה. כי זה חול. כי יש חול בעולם, ואנחנו כן רוצים לדבר עליו. הוא קיים, הוא נמצא. זה לא מעורבב. יש חול, יש קודש. מדברים גם על זה וגם על זה. לא מערבבים, אבל הם שכנים. ואנחנו מבינים שזה חלק מהחיים שלנו, צריך גם חול בחיים. צריך לעסוק בו ברצינות, ביסודיות, אבל לא מערבבים. יש השראה, יש יחסי גומלין, יש זרמים של השפעות נפשיות, מחשבתיות, תפיסות, משהו שבין התחומים. זה משהו מאוד לא פרטי, לא מפורט, לא יורד לדקויות. וצריך להיות פה רגישים להבחנה בין חיבור פרטני לחיבור מערכתי כללי. כן. לא, יש השפעות הדדיות. לא, ממש לא. האם כתוב בתורה באיזשהו מקום איך צריך לנהל כלכלה? האם הכלכלה צריכה להיות קפיטליסטית או סוציאליסטית? כתוב בתורה באיזשהו מקום? האם נכון להפריט חברות ממשלתיות או לא להפריט חברות ממשלתיות? כתוב בתורה באיזשהו מקום? לא כתוב. זה חול. התורה אומרת לך, אל תשכח את העניים ואל תעשוק. וזהו, צדקה, חסד. מה, איך? נו, לא מדברים על זה. איך, איזה, איך לנהל כמדיניות כלכלית? לא מדברים על זה. כן? זה חול. אלא מה? שכשאדם, איש חול, לומד תורה, והוא נפגש עם ערכי התורה, של חסד, של צדקה, של רגישות לעושק, של לא להתאבות לתוות בצעו, אז הוא סופג מערכים האלו. וזה ודאי משפיע בעקיפין על צורת ההתנהלות שלו, על הקוד הערכי שלו, על השיקולים שלו. אבל זה לא ברמה המקצועית של אחד לאחד, זה לא נכון, אי אפשר. זה חול. רואי ואבוי, אם אדם ילך עכשיו מתוך התורה, יחליט שאני מבין בכלכלה. אתה לא מבין בכלכלה. אתה שלמד את התורה זה מאוד נחמד, אבל אתה לא מבין בכלכלה. לא יודע, משום מה שואלים רבנים לקנות דירה, לא לקנות דירה. הם לא מבינים בזה, אני מודיע לכם, רבנים לא מבינים בזה. אל תשאלו אותם, לקנות דירה בזה, לקנות דירה שם. אין שום, לא מבינים בזה, מאיפה הם אומרים לדעת את זה? מה? להתפלל שיהיה לך טוב, זה משהו אחר, להתפלל זה מצוין. אבל אני אומר לך, לקנות זה, לקנות זה. הוא לא יודע מאיפה הוא מבין בזה. הוא לא יודע, זה לא התחום שלו. הוא עוסק, הוא יכול להתפלל עליך, שיהיה לך טוב, זה תמיד אפשר. גם לא ברפואה. יש במקרה מישהו שבמקרה מבין, יכול להיות שבאופן מקרי יש איזה רב שהוא, התחביב שלו זה ללמוד נדלן, אז הוא מבין בזה, במקרה יכול להיות, וזה נחמד. יש במקרה רב אחד שהוא התמחה מרפואה, יכול להיות, אבל כעיקרון, מה פתאום אתה שואל רבי לנו רפואה? נורא והיום. אבל למה הם יחללים שבת? בגלל שהיה להם השפעה של קודש. הקודש לא השפיע על החיים שלהם. נכון? מה זה קשור לנושא? לא בגלל זה אתה, הקודש לא נכנס לחול, הוא לא מתערב בחול, הוא משפיע על החול, נותן השראה על החול, הכוונה כללית לחול, הוא לא נכנס לתוך החול. זה קרב, והחול, צריך לדעת את זה, כשהחול מרגיש שהקודש נשלח לו לחיים, אז הוא בועט. אז הוא מגיב בחומרה רבה, ובאיזשהו מקום הוא צודק. חנקת אותו. ולא ננשום. אתה רוצה להשפיע, תשפיע מיר. אל תיכנס לי, אני חול עכשיו, אל תשגע אותי. אני עכשיו בחול. וגם הפוך. כן.
אני רק
כן, בתית, מישהו רוצה שם שם.
קשר בין דת למדינה, שזה השפעה
ישירה. בדיוק, זה לא השפעה, זה השפעה עקיפה. לא ישירה. פעם מאוד עקיפה, שבאופן כללי יש לנו השפעות הדיוקסופיות. אבל לא, בפרטים הקטנים, אין. יש מבצע צבאי עכשיו, שר הביטחון רוצה לצאת למבצע צבאי. הוא צריך לשאול רבנים מה אתם אומרים, האם להוציא 30 אלף חיילים או 20 אלף חיילים. לשתף תותחים או רק טנקים. מה פתאום לשאול את הרב? מה זה קשור?
אבל היה...
שואל אותו, הוא צריך...
היה חושן, היה שואלים
בחושן. זהו נבואה, בסדר, אני מדבר עכשיו על קודש רגיל, לימודי. הוא מתקשר לרב הצבאי, לראשי לצהל, מה אתה אומר, מה דעתך, כמה טנקים להוציא. מה פתאום? זה חול. הוא מבקש, בוודאי, שכשזה שהרב ייתן שיחה, באופן כללי על, 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 על אמונה ועל ביטחון ועל צדקת הדרך, זה ישפיע בוודאי על המוטיבציה ועל הנאמנות ועל המוסר של חיילים. אז זה לא אחד לאחד. השפעה עקיפה, מקודש לחול. זאת אומרת שההשפעה היא כללית, או בלשון של הרב צבי יהודה פה, הרטבת רעננות מעיינית. להרטיב זה לתת לחות, לתת איזה משהו, איזה משהו באוויר, משהו קצת עם לחות, משהו מרענן. אז זה לא שהקודש נכנס לתוך החול, או שהאגדה נכנסת להלכה, אלא זה שאתה לומד אגדה, אמונה, זה נותן ככה איזה רעננות ואיזה רוממות כללית, שכשאתה תימד הלכה זה משרה עליך רוח. זה יוצר מצד שני עברת תופעה מבקרת. הצד השני של המטבע, כשאתה לומד הלכה, אתה נהיה יותר ביקורתי, אתה נהיה יותר מדויק, יותר ספציפי. זה מקרין חזרה לימודי אגדה, שגם הם נהיים קצת יותר ביקורתיים ומדויקים. זה מביא ברכה לכל הקומה הרוחנית מעת חברתה המקבילה לה. זה חברות מקבילות, דווקא כשהם כל אחת עומדת בפני עצמה. הן נהדרות עוז בכל שכלול כוחן ושיעורן, כל אחד מי שהיא. ההשפעות הדדיות הם לא על זה שאתה מקופף. ההלכה היא הלכה, והגדה זה הגדה. ויש ביניהם השפעות כאלו כלליות, עניקות. השפעות שלא רואים אותן, מאחורי הקלעים. לפי מציאות פתיחת החלונות, יש פה הגדרה יפה כזו, לפתוח חלונות. אני בתוך הבית, אני פותח חלון. למה אתה פותח חלון? צא החוצה. אתה רוצה אוויר, לא? תצא החוצה. לא, אני לא רוצה להיות בחוץ, אני רוצה להיות בבית. ואני שיש לי קיר. כי יש הבדל בין הבית לבין החוץ, ואני לא רוצה להיות בחוץ עכשיו. כי אני רוצה להיות בבית, אבל אני רוצה יחסי גומלין ביני לבין החוץ. אז זה פותח חלון. משהו מדויק, משהו מסוים. זה לא שתשתשתי בין הבית לחוץ. אם יהיה בית שהוא כולו רק חלונות, זה לא בית. אדם יחס לבית, כל הבית חלונות. אני לא מרגיש בבית. כולם רואים אותי מבחוץ, כולם מסתכלים עליי, אני פתוח לגמרי. זה לא מרגיש בית. צריך, יש קירות. ויש מעברים. יש אור קצת שנכנס, אוויר, ריחות, משהו מבחוץ שנכנס. יש איזה קשר בין הפנים לחוץ. זה חלונות. צינורות, עוד ביטויים מעולם הסוד. זה נקרא צינורות. לגידולן וחיזוקן הכללי, זה השפעה כללית, לא מטשטשת, לא לפרטים. יש פה מקום גם, מתפתחים כתוצאה מכך, אנשים שמתמחים בזה. הוא קורא לזה שרי בעיניים. אנשים שהמומחיות שלהם זה הכישורים. יש אנשי הלכה ואנשי אגדה, ויש אנשים שההתמחות שלהם זה יחסי הגומלין הדדיות. הוא קורא לזה שרי ביניים, יושבים בביניים. חובקים זרועות עולמים. הם אנשים מדהימים, כי הם גם וגם. אבל זה לא הכוונה שהם בלבלו ותשתשו. הם מתמחים בהתקנת חלונות. לפעמים הם קובעים גם פרטים מסוימים ותואמים מזה לזה אפילו בסדר רגיל. לפעמים אתה תראה ממש השפעות, מה אתה יכול למסמן אותם? לא שזה ממש, אבל אתה רואה כל כך השפעה, הנה ממש אפשר לראות את ההשפעה. אפשר ממש להצביע עליה. הנה, אתה רואה? הנה האגדה השפיעה להלכה. והנה הלכה השפיעה להאגדה. זה לא שהסלט, אבל ההשפעות בסוף יש להם אפשר לסמן אותם, כל מיני נקודות מגע. יוצרו להיות שיש כמה פרטים, והלכה דברים מסוכים לכל, שיש בהם התנוצצות ההשפעה הכללית. ההשפעה היא כללית, אבל לפעמים אתה רואה זה התנוצצות של זה, אתה רואה איזה סימפטום להשפעה הכללית. אז אתם, כולכם מניחים תפילין בבוקר, נכון? אתם שמים, עושים על האצבעות, כל מיני דברים, נכון? לא כתוב בהלכה. איפה זה כתוב? בקבלה? אז למה עושים את זה?
כי
כי הקבלה וההלכה בסוף פשוט. הנה, זה סימפטום לעבודה שיש קשר. הנה, זה ניצוץ כזה. הנה, יש את הרבה, שאני קושר, אני שם שבע קריחות. לא כתוב, ברמב"ם לא כתוב לעשות שבע קריחות. אין דין שבע. בתורה גם לא כתוב. בש"ס, בשום מקום בהלכה, לא כתוב לעשות שבע קריחות. אז למה עושים שבע קריחות? זה השפעה של הקבלה. אז זה מה הכוונה שאנחנו עכשיו מרבבים? זה נקודת מגע. הנה, אתה רואה שיש קשר, אנחנו מפגשים עם סימפטום. זה נקודת מגע. זה נקודות מגע עדינות, שמעידות על כך שיש השפעות הדדיות. אבל כשפוסקים הלכה בהלכות תפילין, אז לא הולכים לעולם הסוד, ולפי זה פוסקים הלכות. וכשלומדים את הסודות של התפילין, אז לומדים סודות של תפילין. עכשיו לא לומדים גמרא, ולא רמב"ם ולא שרון ערוך, לומדים הארי. מבחינים. רבי שמעון בר יוחאי לא הכניס לתוך הזוהר סוגיות הלכתיות, ולא הכניס את הזוהר לתוך המשניות. יש זוהר ויש משנה. ויש ודאי הקשרים, יש ודאי השפעות הדדיות.
יש כן חיים, נגיד, נקודת ידיים.
כן. קדוש לבנה. קדוש לבנה מופיע בש"ס.
לא,
התוספות.
כן.
כן, זה מה שאמרתי, כל מיני רמזים לעובדה שיש קשר.
נטיית ידיים זה באופן בולט.
נטיית ידיים זה הלכה, מה זה גמרא?
אז משום, כאילו, אתה אומר, משום רוח רעה.
אבל זה הלכה. זה לא למוד, זה לא כתוב בניסטר. כתוב בהלכה. סברה הלכתית. בוודאי שיש גם השפעות בין הניסטר הזה. יש כל מיני מסרים על הניסטר שמשפיעים על התחות נטיית אדם. יופיע, בוודאי.
מה?
אני
יודע מה נחשב כהשפעה ומה נחשב כלא יודע. נכנס ממש...
צורת החשיבה. צורת החשיבה. צורת, נכון, צורת החשיבה היא צריכה להיות נפרדת. זה צורת חשיבה הלכתית וזה צורת חשיבה אגדתית. יהיו השפעות, אבל לא בצורת החשיבה.
כן, אני אומר לך, שאלה, איך אתה יודע, מה זה דבר כאילו, עבר את הדבול כאילו, אוקיי, שבע קריחות.
אני מסביר, האם זה השפיע על צורת החשיבה? האם עכשיו אתה לומד, ככה אתה סובר סברות בהלכה, האם זה משפיע על צורת הניתוח ההלכתי שלך? ממש, חורש שאתה לא לומד כמו כולם. אתה רואה שכל הראשונים והאחרונים כותבים סברות בגמרא, ואתה בכלל יש לך סברות לקוחות, לא יודע מאיפה. אז אתה רואה, אתה מדבר זר, זה ראש אחר. כנראה שאתה טועה. אתה מביא סברות שאתה רואה שאף אחד לא אומר אותן, שהן לא קשורות לכאן. היה, זוכר שהיינו בשנה א' בישיבה, אז היה, באמצע השנה, אז הרבנים, הרב אמר שכל אחד יכין סוגיה, חבורי, כאילו שיעור קצר. אז היה סוגיה בפרק שלישי של כתובות, על קימלי בדרה במיני. שאדם יש לו שני עונשים, אז הוא ננש רק בעונש החמור ולא בעונש הקל. ויש המון מצבים כזה. מתי אני אומר שזה מעשה אחד, מתי זה שני מעשים, טיעון שלם. הוא התפלפל, הבחור וזה, ובאמצע השיעור אמר, באמת, כל בן אדם, כל נזק של בן אדם למקום, זה גם נזק של בן אדם לחברו. כי באמת, כשאתה עושה עבירה, אז אתה מזיק אל כלל ישראל. אז הוא רצה להסביר זה, הרב התחיל לקרוע אותו שם, גמר אותו, אמר לו, אל תקשקש לי עכשיו קשקושי. עכשיו אנחנו בסוגיה מסכת כתובות. אל תכניס לי עכשיו כל מיני סברות שלמדת באורות, שזה נכון, אבל עכשיו לומדים כתובות. אז עכשיו תגיד סברות שלקוחות מהראשונים והאחרונים פה. אבל כשהוא דן בסוגיה הלכתית, אז הוא דן לפי ההלכה. רק אחרי שהוא דן לפי ההלכה, הוא אומר, יש פה איזו נקודה מסוימת שאנחנו נוהגים לפי הקבלה. אבל כשהוא דן בסוגיה, כותב תשובה הלכתית, כותב לומד גמרא, הוא לא מכניס לתוך הגמרא הסברות. זה רק במעשה. אבל בצורת ניתוח של הלימוד, אמרתי, בניתוח הלימודי, זה לא מושפע. יש השפעות בנקודת קצה. גם מנהג של קבלה, אבל בסברות, זה הנושא שלנו. צורת חשיבה היא מובדלת. זה הדגש פה. יכול להיות שבמעשה יהיו כל מיני נקודות של מגע, אבל הלימוד, שהרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, תקרא תשובות שלו בהלכה, זה תשובות בהלכה. ופסקי דין שלו זה פסקי דין. אין שם קמצוץ של קבלה, כלום. סוגיות. הוא היה גדול וענק בקבלה. ועשה דברים לפי הקבלה בחיים שלו. אבל תקרא תשובות שלו בהלכה, בכל תחומי הלכה, באבן העזר, בחושן משפט, באורח חיים, אין שום רמז, כלום, למשהו מאוד לא לעשות, כלום. זה לא נכנס לצורת הניתוח, לצורת החשיבה ההלכתית. מתוך כך, כיוון שיש השפעות כלליות, אז מתגלה האמת הפנימית, השורש. באים עניים לשורשם, שבאמת, באמת בשורש, בעצמות השמימית של התורה, היא באמת אחת. ובאמת בדעת העליונה, יש סייעת הדשמיים ממרום, בעומק המיטת העיון, באמת, באמת, יש השפעות הדדיות, וכי בשורש באמת הכל אחד. הקפה נשגבה של כל צדדים וחלקים, ואדם מצליח להגיע באמת, באמת, שהכל נקשר. אז יש אם כן שלוש מדרגות. מדרגה ראשונה, הבחנה. מדרגה שנייה, השפעות הדדיות, עדינות כלליות. מתוך כך, מדרגה שלישית, באמת, יחידי סגולה חושפים את השורש האחד, ואת העובדה שבאמת, באמת, בפנימיות הכל אחד. העוסק בתורה לשמה, משים שלו בפמלה של מעלה, בפמלה של מטה. הצליח למצוא את הכישורים. אבל אנחנו, זה לא נובע, זה לא מתחיל מתשטוש, מקפיצה. והשלוש המדרגות האלו, הרב קוק חוזר עליהם בהמון מקומות. גם היחסים בין קודש לחול, בהמון נושאים שתמיד לזכור את שלוש מדרגות. בהתחלה הבדלה, השפעות יחסי גומלין עדינות, עד כדי כך שאפשר לסוף למצוא את השורש המחיר. ושבפנימיות, בשורש, באמת יש קשר ביניהם. אבל בהדרכה, ההדרכה להגיע היא הדרכה של להבדיל, והשפעות עדינות, עקיפות, כלליות. יום טוב לכם, בהצלחה, בשורות טובות.